אות התורה, פרק ת', אנחנו לקראת סוף סעיף A. סעיף A מדבר על היחס לחידושי תורה. והרב מאוד מעודד כאן לחדש. והרב לקח כדוגמה, כמשל, לחידושי תורה, את העניין הזה של העולם הזה. גם מענייני העולם הזה, שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו בעולם הטבע, עד כמה מה שהאדם משנה בעולם הטבע, עד כמה העשייה של האדם בעולם הטבע היא דבר שמצטרפת לעולם הטבע, או שזה איזשהו דבר לא חשוב, פעוט, שהוא לא הרכבה אמיתית עם מה שיש בעולם הזה. אז זה אנחנו בוודאי אומרים, שבעולם הטבע אין ספק שהאדם הוא, כן, כשאתה מסתכל על העולם, אתה לא יכול לעשות הפרדה כל כך בין העולם הבסיסי של הקדוש ברוך הוא ברא, לבין מה שהאדם משתלב בעולם הזה. וכמו שאומר הרב, גם ההשתלבות של האדם בעולם הזה, יש בה השתלבות כפולה, יש בה השתלבות שהקדוש ברוך הוא מראש ברא את עולם הטבע בצורה כזאת שהאדם יצטרך לזרוע זרעים ולעשות דברים שהם אלה שהם גורמים לזה שעולם הטבע יתפקד ויופיע ויבוא לידי ביטוי בצורה נאותה. ויש חלק מהמעורבות של האדם שהאדם הוא ממש לא טוב רע לשבת יצרה האדם, הוא ממש מפתח וממציא דברים שללא חוכמת האדם, ללא הכוח המיוחד של האדם לייצר דברים, אז הם לא היו. אבל הסך הכל בסופו של דבר ששני הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים לציור שלנו של מה זה העולם הזה, כן, מה יש בעולם הטבעי, כן, והכל תמון במה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא מראש ברא את העולם אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה של האדם היא חלק מהבריאה האלוקית. אומר הרב אותו דבר, ואולי אפילו כל שכן בזה בתורה, כן, שגם תורה היא תמנה בצורה כזאת שישראל בתורה אחת, זאת אומרת שהתורה נתנה בצורה כזאת שישראל יפעילו את התורה, יוציאו לפועל את התורה, וגם התורה ישראל מופיעים אותה בצורה כזאת, גם שיש דברים שללא ישראל אז התורה, הצד הכי הבסיסי של התורה לא יוכל לצאת אל הפועל, וגם שיש חידושים בתורה שהם מבחינת יצירה, יצירה חדשה שישראל יוצרים בתורה. ואומר הרב, אבל יש חשיבות תמיד, כמו שבעולם הטבע יש חשיבות שהאדם יהיה לו איזושהי בהירות מהם היסודות הבסיסיים הטבעיים, מהם החלקים שהאדם רק משתמש בטבע ומפעיל אותו, ומהם הדברים המלאכותיים. אותו דבר גם בעולם של התורה יש חשיבות שיהיה ברור מהי התשתית, מהם הפיתוחים. זה מה שאומר כאן הרב. וצריך להשכיל שהאבות עם כל התולדות הם, עם כל התולדות הם, ביחס לערך הכוח האלוקי שבהם, בריאה אחת בעלת איברים, שכפי התרבות פרטיה תוסיף חי ושלמות. כמה שיש יותר חידושים בתורה, אז התורה היא לא רק החידוש נוסף בתורה, אלא זה מגלה על כמה התורה, גם הבסיס של התורה הוא יש בו חי ושלמות. כמו שהסברנו, זה מגלה עד כמה התורה היא אינסוף. כמו שבטבע אתה לא אומר זה שאתה זורע, אז בסדר, אז זה גם נחמד. אם לא תזרע, אז לא תוכל להראות את, את העוצמה שיש בטבע, שהיא יכולה להצמיח. ואם לא תפתח מחשבים או דברים זה, גם לא, לא, לא תוציא לפועל את כל מה שיש ב, 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 בעולם הטבע, אותו דבר גם בתורה זה כך. שהחידושים מוסיפים חיים לשלמות לכל התורה כולה. כן, הם מאירים את כל התורה כולה במדרגה אחרת של חיים ושלמות. ועם זה לשמור בכל האפשר את ערכי המדרגות הפרטיות. כלומר, היינו אומרים שאם היינו אומרים שאם אנחנו מדברים על הדבר הזה, שאני לא כל כך באמת יודע למה הרב הוא כל כך חשוב להגיד את הדבר הזה, אבל הרב אומר, היינו כאילו חושבים שכשאתה בוחן את האם לחוכמת הטבע יותר חשובה או חוכמת התורה יותר חשובה, אז אתה אומר ברור שמה שקדוש ברוך הוא אמר, מה שקדוש ברוך הוא אמר זה יותר חשוב ממה שקדוש ברוך הוא עשה. כן, הדיבור האלוקי, הכל האלוקי, זה הרבה יותר יש לו חשיבות מאשר הטבע, שזה רק שזה רחוק יותר מאשר הדיבור האלוקי. אבל מה שהאדם מחדש, היינו אומרים, מה זה משנה? הרי בסופו של דבר האדם יכול לחדש בטבע, האדם יכול לחדש בתורה, האדם יכול לחדש זה, אז אומר לך הרב לא, שצריך לזכור את הדבר הזה, שעם כל מה שאני עושה המשלה יש הבדל בין המדרגות, שאם יש לאדם כישרון להשתמש בשכלו בחידוש עניינים יותר נעלים ומועילים, לא יורידו לדברים קטנים מהם. אין אדם יש לו יכולת לחדש בענייני מידות, אז עדיף שיחדש בזה, למה שיחדש רק בפרטי ההלכות? אדם יש לו יכולת לחדש בדקדוק הלשוני, אני יודע מה, של התורה, אז למה שיחדש רק בזה? שיחדש, אבל יש לו גם יכולת לחדש פרטי ההלכות, עדיף שיחדש פרטי ההלכות או כל דבר ודבר, צריך לדעת את הערך שלו. כן, וכל שכן אם האדם יכול לחדש בתורה, האדם יכול לחדש בקדושה, בחול, בדרך ארץ, אז מאוד מעולה, הכל חשוב, הכל מצטרף. אבל כפי שגם כל דבר קטן המועיל ומיישב את העולם, וראותו מיישב את העולם, וראותו הרבה מכל פטפטי יד אלמה וכל חפצים וישבו בך. כלומר, אומר הרב, אחרי הכל, אם לאדם יש כוח יצירה, אין ספק שהאדם ינסה לייצר במקום שהוא הכי משמעותי. וכמו שמביא פה הרב, אחרי הכל יש הבדל מאוד בסיסי בין אם אתה מייצר בעולם הפנימי של העולם, או אתה מייצר, או אתה מחדש בעולם החיצוני. כשאתה מייצר בעולם הפנימי, זה, יש לזה השלכות הרבה 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 יותר גדולה, אשר אם אתה מחדש רק בעולם החיצוני. ויש, אני עוד פעם אומר, אני לא כל כך, לא חכת לי למה הרב היה צריך להגיד את זה פה, כאילו למה זה נובע מהחידוש שלו פה, להדגיש את הדבר הזה שיש הבדל בין התעסקות בתורה להתעסקות בדרך ארץ. כלומר, שגם כשאתה מדבר על חידושים, יש הבדל בין התעסקות בתורה להתעסקות בדרך ארץ. זה מה שכאן אומר הרב. ויש, אומר הרב, אני מעודד אותך לחדש. ואמרתי, התנאי הבסיסי לחידוש, שזה יעשה מתוך יראת שמיים. ומה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה יושר השכל והמוסר הטוב. כן, זה הפירוט של מה נכלל ביראת שמיים. יש שנגד חופש השכל לחדש ברחבה, אבל לפעמים האדם מתחיל ללמוד תורה והוא מתמלא יראה, הוא מתמלא הערצה לתורה, הוא אומר אני לא אגע בתורה, התורה היא כל כך עליונה, התורה היא כל כך קדושה, מה אני, שאני כזה פרוש קטן, ולא נחשב, ולא זה, אני לא יכול להגיד שום דבר על התורה הגדולה הזאת. יש נגד חופש השכל לחדש ברחבה, מתעורר כוח הניגוד של יראה, קורא להערה ויראת שווא. כלומר, הברקסים האלה, הבלמים שהאדם בולם את עצמו מללמוד ולחדש, כן, זה כוח ניגוד למה שאני אמרתי פה, שהתורה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה כדי שהתורה תתרחב, כדי שהתורה תהיה, כן, שהיא תשתלם, שהיא תוסיף חיים ושלמות, ואתה לא נותן לתורה לפעול עליך, התורה נוגעת בך ואתה דוחה אותה, אתה לא נותן לי לגוע בך, זה יראת שווא, תן לה לגוע בך ושתוכל לחדש בה משהו, כן? זה כוח הניגוד. אומר הרב, נכון, כוח הניגוד הזה, מאיפה הוא בא? יש תפקיד גם לכוח הניגוד הזה, שמקורו ותפקידו לשמור את העמדה של היסוד הטוב הישר בדרך החידוש, כמו שאמרנו, חידוש, 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 אבל יש גם לחידוש נתיב, מסגרת, תנאי, מגבלה. אז המגבלה הזאת היא זו שמעוררת את את העירה הזאת. אבל אם אתה נמצא במצב כזה שאתה בכלל לא רוצה לחדש, זה כבר נחשב עירת שווא. זה כבר כוח ניגוד למה שהתורה צריכה לגוע בך. אבל צריך לנצחה ולהתהלך ברחבה. תורה עניינה להופיע בצורה רחבה. אין התורה עניינה להישאר מצומצמת בלבוש איך שהקדוש ברוך הוא נתן אותה. כי הקדוש ברוך הוא מראש נתן אותה בצורה כזאת שהיא תתרחב על ידינו. וכיוון שאדם עומד וקבוע ליסוד הטוב, כל דמשכח ינרוש ויגדיל תורה ויעדיר. אפשר להגיד קדיש אפילו. וכמו כן, אומר הרב, כמו שבתורה זה ככה, כמו כן צריך להרחיב ולחדש כראוי בכל חידושי העולם, דברים טבעיים וממלכות, כי כל פועל השם למענה, הוא צריך להיות אוהב את הבריות, רוצה בקיומה ושכלולם, ודעה הזאת מביאה לאהבת השם יתברך. כלומר, הרב אומר, שגם כשאדם מחדש בחידושי העולם, גם שם יש סוג יראת שמיים. יש יראת שמיים שהיא התנאי לחדש בתורה. ומהו התנאי לחדש בחידושי העולם? שם התנאי הוא אהבת הבריות. כלומר, יש אהבת הקדוש ברוך הוא ויש אהבת הבריאה. כן, כדי לחדש חידושי העולם, כן, אז המנוע בחידושי תורה, מה הוא צריך להיות? יראת השם, שהיא, אתה מחדש תולדות, חידושים כאלה שהם יושר השכל, ושיש להם תולדות, שזה מסיר מהרע ומוסיף כוח והעצמה לטוב. זה תורה, כי עניינה של תורה זה להופיע את הטוב בעולם. והחידושים בבריאה, מה העניינה? חידושים בבריאה זה שקדוש ברוך הוא ברא עולם שיהיה לאנשים נעים בו, שיהיה לאנשים טוב בו, והמנוע לחידושים בעולם צריך להיות אוהב את הבריות, רוצה בקיומם ושכלולם, ודעה זאת מביאה לאהבת השם יתברך. כלומר, יש בסופו של דבר השקה, ואדם שיש לו מנוע מאוד גדול שכל הזמן הוא מחדש להטבת הבריות, הוא קרוב למנוע הזה שהוא אוהב את הבורא יתברך. והאדם שהוא יש לו מנוע מאוד גדול שהוא אוהב את הבורא יתברך, אז זה גורם לזה שהוא גם יאהב את הבריות. כן, כמו שאומר רבי חנינא מנדוסה במסכת אבות פרק ג' משנה י"א, הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כלומר, שיש קורלציה, שיש שאדם צריך בסופו של דבר, אם הוא מלא ברוח המקום, צריך שגם זה יבוא לידי ביטוי שהוא רוצה שגם לבריות יהיה נוח. ואם הוא גורם לזה שיהיה נוח לבריאות, אז זה גורם לדבר הזה שגם רוח המקום נוחה ממנו. זה כן בנושא הזה של החידוש. אורות התורה סעיף ו. הסעיף הזה מתמודד עם תופעה שהרב רואה מול עיניו. הרב לומד בוולוז'ין, והוא רואה תלמידים לומדים תורה, ובמקום שהתורה תצמיח אותה, במקום שהתורה כן תופיע בהם חיות, והם יהיו מלאים מאור של תורה, הם יוצאים ושונאים את התורה, והם מדברים נגד התורה. זה היה התופעה שהרב ראה, כן, את כל תחילת תקופת ההשכלה, את המשכילים הגדולים, את הסופרים, את ברנר, את חדם, את ביאליק, המון המון אנשים כנראה שהם היו בעלי כישרונות מאוד מאוד גדולים, ושהיינו אומרים, ושהם לא למדו, לא לגעו בתורה, הם למדו תורה, הם גדלו במקומות שהם נפגשו עם התורה, ובכל אופן אנחנו רואים שמשום מה העסק יסתבך. כל דור ודור צריך, כשהוא רואה כזה דבר, צריך להתבונן בזה. כן? גם בדור התנאים הרי היה כזה דבר. כן? כתוב בגמרא מסופר על שמואל, שהוא עמד בפתח של בית המדרש, והוא פחד להיכנס. ומישהו אחד, ויש שם שעמדו סוח, אומרים לשמואל, מה יש לך? תיכנס כבר לבית מדרש. מה אתה עומד פה כמו זה מערער? אומר שמואל, אני יודע את הדבר הזה, שנכנסים לבית המדרש, וזה לא תמיד מבטיח. אפשר להיכנס לבית המדרש, והתורה לא תפעל עליך. למה? כי אז בזמן האמוראים, שמואל היה מגדולי האמוראים, הדור הראשון של האמוראים, עוד נשאר הרושם הכל כך נוראי של אלישע בן אבויה, של אחר. שהוא היה מגדולי התנאים, שהוא היה מאלה שעלו, מהארבעה שעלו לפרדס, נכון? נכנסו לפרדס, יחד עם רבי עקיבא, כלומר הוא הגיע למעלות מאוד מאוד גדולות בהשגת התורה, בסופו של דבר זה לא החזיק מעמד, הוא שנה ופירש. עד כדי כך שקראו לו אחר. אז שמואל היה מוטרד. איך יכול להיות הדבר הזה? תגיד את האנטיביוטיקה שהיא תגרום לדבר הזה, שניכנס לבית המדרש ולא יקרה לנו מה שקרה לאחר. אז בדור האמוראים, שם מה שאמרו לשמואל, אמר לו אותו אחד, אתה יודע מה היה הבעיה עם האחר? שספרי מינים היו נושרים מתחת לחיקו. זאת אומרת, כשהוא היה לומד בשיעור, כן, היה שומע את הרב, היה לו כישרון מאוד גדול, אבל גם הוא התעניין מאוד 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 מאוד, מאמינים אומרים על מה שהרב אומר. והאי ההתמסרות המוחלטת רק להיות כל כולו קשור רק לרב, הוא כל הזמן מתעניין מה בחוץ אומרים על מה שהרב אומר, שהרב שלהם אומר, זה היה הפק, זה היה הדבר הזה. אז הרב גם, אז אולי זה משתנה מדור לדור. אפשר, אני לא חושב שיש פה, כלומר הרב יגיד פה משהו אחד, לדעתי אין הכוונה של הרב שתמיד זו התופעה המרכזית שהיא מונעת מלהיכנס לבית המדרש ולצמוח, אלא הרב אומרת דבר מסוים שכנראה הרב ניתח את זה משהו שהיה קשור לדורו, אולי זה קשור כללית לדור הגאולה, אולי אנחנו היום כבר צריכים לנתח משהו אחר, כן? אז נתחיל מה שאומר. ישנם שיצאו לתרבות רעה. אני חושב שהוא מתכוון, ישנם שיצאו לתרבות רעה בדור שלי. מפני, פה עכשיו הוא אומר למה, ניתוח של הרב, למה? מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. כלומר, הרב פה אומר שלפי דעתו, אחד מהדברים שגורמים לזה שהאדם, התורה לא מצמיחה אותו, לא נהיית כמים, מים קרים על נפש היפה, כן? זה בגלל שהתורה זה לא, זה לא פס ייצור שכולם מקובעים וכולם צריכים לעבור בדיוק את אותו דבר. זה לא עובד ככה. התורה היא נביאה מלאות של חיים, וכשאתה נפגש עם התורה, אז כל אחד ואחד נפגש עם זה בצורה, צריך להיפגש עם התורה בצורה אחרת. אם היינו אומרים בלי דברי הרב, היינו אומרים, זה נכון, כשאתה מדבר על החיים, כשאתה מדבר על משפחה, ויש לך ילדים, ואם אתה, יש לך 10 ילדים, ואתה, יש לך שיטת חינוך אחת, ואתה את כולם, כן, מעביר אותה סדרת חינוך. את כולם אתה שולח לתלמוד תורה, את כולם אתה שולח לבני צבי, את כולם אתה שולח לזה, את כולם, כולם אותו סטנדרט. אז הרבה פעמים יהיה פספוסים. למה? חלוך לנער, על פי דרכו. אתה צריך תמיד להתאים את את החיים לאנשים החיים, כן? לא, אתה צריך לתת את המזון לפי מה שמתאים לנפש כל אחד ואחד. אבל היינו אומרים שכל זה נכון לגבי עולם הנפש, עולם המידות, אבל תורה זה משהו קר. התורה היא חוכמה, חוכמה זה משהו קר, כן? ובקור הזה של התורה אתה צריך להיות גיבור, ולא להסתכל לא ימין השמאלה, ולא להסתכל על מה שהלב שלך אומר, לא להסתכל על שום דבר, אלא לקבוע איך אדם נהיה גדול, לפתח שיטה, איך אדם משתלט ונהיה מי עובר ונהיה תלמיד חכם, כן? שיטת ברקאי, שיטת זילברמן, לא משנה, אתה צריך לפתח שיטות, ואחרי כן בין 5 זה, בין איזה זה, וכולם ייכנסו לבחרושת הזה. כי תורה זה לא הרגשות, תורה זה חוכמה, ככה היינו אומרים. והרב בכל הסעיף אומר לא ככה, התורה היא לא חוכמה, התורה היא חיים. התורה היא גם חוכמה, אבל היא חוכמה שהיא יכולה להידבק בבן אדם רק אם היא באה גם בצורה של חיים. רק אם היא באה בצורה של חיים. רק אם היא באה בצורה כזאת שהיא מתאימה לחיות. ואם זה כבר ככה, אז כאן, אז כבר אין פה איזה סטנדרט. אלא כל אחד ואחד צריך למצוא את האות שלו בתורה. ותן חלקנו בתורת האחד. לכל אחד ואחד יש את החלק המיוחד שלו. את המקצוע המיוחד שלו, את האופי המיוחד שלו. כן, זה בכותרת גדולה מה שאומר כאן הרב. ואומר הרב שזה מה שלפעמים גורם שבן אדם מתחיל ללמוד תורה. והוא מקובל משהו אחד, והוא הולך לפי מה שמקובל, ואתה לומד תורה לפי מה שמקובל, לא יצא ממך שום דבר. תורה אתה צריך ללמוד לפי מה שלבך חפץ, לפי ההתאמה של מה שמתאים לך. הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה. אחד יש לו נפש ספרותית, נפש אגדית. הוא אדם שמספר סיפורים. הוא אדם שהדבר שנוגע בו זה רגשות, חוויות, אמונות. הרי גם באגדה הרי אפשר להגיד הרבה דברים. כלומר, הרב אומר את זה כאן באופן מאוד מאוד כללי, אבל גם בתוך האגדה יכול להיות סוגים שונים של זרמים באגדה, כן? וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות. ומתוך שלא מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא משתקע בענייני ההלכה. הוא לא הולך, כן, היום כשהולכים לבחור מקצוע, אתה הולך לייעוץ מקצועי. שיבדקו לאיזה מקצוע אתה נמשך, למקצועות ריאליים, למקצועות הומניים, למקצועות חברתיים, כן, למקצועות תיאורטיים, למקצועות מעשיים, או בכלל לא למקצוע, לניהול, כל מיני, כן, ייעוץ מקצועי. אתה בא ללמוד תורה, אתה צריך ללכת, אתה צריך לעשות עם עצמך ייעוץ מקצועי. איזה מקצוע, איזה דבר בתורה, אתה מדליק אותך. שכשאתה לומד את זה, אתה נדלק. כן, שזה האות שלך, שזה הנפש שלך, זה מתאים לחיות שבך. כן, אז האדם הוא לא יודע להעריך את כישרונו. ואז הוא אומר, טוב, הסתמה, כולם לומדים עיון. אז אני עושה לפי הסתמה. כן? אני הולך לפי המנהג המורגל, שיעור א' אצל הרב הזה, שיעור ב' אצל הרב משה, שיעור ג' אצל הרב ויצן, לפי המורגל. כן, אני עושה. והוא מרגיש בנפשו ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם. הוא לא יודע, אבל הוא יודע שזה לא זה. הוא עוד לא יודע מה כן, אבל הוא יודע שזה לא זה. הוא מרגיש ניגוד לאלו העניינים. מתוך שהשתקעות באבן א' היא תבקש רנוע עצמי. אבל אם היה מוצא תפקידו וממלאו לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה המתאים לתכונת נפשו, אז היה מכיר מיד שהרגשת הניגוד שבא לו בעוסקו בענייני ההלכה לא באה מצד איזה חיסרון בעצמם של הלימודים הקדושים והמחוצים הללו. כלומר, כשיש לו ניגוד, הרב אומר, הרב מתאר פה איזושהי התיאוריה של הרב, שכל העמדות של האדם ביחס לתורה הן לא עמדות מהותיות, אלא הן נובעות מהניסיון האישי, מהרגשה האישית. כשאתה למדת ענייני ההלכה, ואתה הרגשת ניגוד לענייני ההלכה, אז התחלת לפתח ולהגיד, ההלכה מסואבת. ההלכה אין לה יכולת פריצה, אין לה יכולת עזה. ההלכה היא שמה לב לפרטים, והיא לא מתחשבת בכל מיני זה, ואתה מתחיל לגבש את הדעות שלך כלפי ההלכה. ואם לא היה, לא היה לך ניגוד עם כלפי ההלכה, אתה היית במקצוע שלך, ואתה לידך היית שומע ענייני ההלכה, וגם אתה קצת היית מתעדכן, אז היית יכול להריץ מאוד את ענייני ההלכה. אז היה מכיר מיד שרגשת הניגוד שבא לו בעוסקו בענייני ההלכה, לא בא מצד איזה חיסרון בעצמם של הלימודים הקדושים והנחוצים הללו, אלא מפני שנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה. ואז היה נשאר נאמן באופן נעלה לקדושת התורה. הוא לא היה כותב מאמרים כמו המשכילים, שהם היו יורים חיצים נגד בתי המדרש, ואומרים, בתי המדרש, הם מציירים את הדמות של משה רבנו, זה, וזה זה אחרת צריך לצייר. ובתי המדרש, במקום לעסוק בנפש, הם עוסקים בהלכה, זה, כן, המשכילים כתבו כל מיני מאמרים, כל אחד ואחד מהמשכילים כתב בצורה אחרת, לתקוף את הבתי מדרש, כן? אז אומר הרב, כל מה שאני רואה מול עיניי, זה נובע מהדבר הזה שהיה להם ניסיון אישי גרוע, הם למדו משהו שבאופן בסיסי גרם להתנגדות נפשית, כן? וזה מה שגרם, אם את הנקודה הזאת היינו עולים עליה בזמן, היה נשאר נאמן באופן נעלה על קדושת הצורה, ועושה חייל בתורה במצוע שייך לו. וגם עוזר על יד אותם שידם גוברת בהלכה להתאימה מנועם ההגדה, אחד היה מתפרנס מהשני, אחד היה נותן לשני. אמנם כמובן שאינו מכיר את סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, והוא מתגבר נגד טבעו, תכף כשנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, הוא מתפרץ ונעשה שונא וער, ער מלשון רודף, לא? מה זה שם? שונא, כן, שונא לתורה ולאמונה, והולך מדחי אל דחי. ומהם יצאו מה שיצאו מהם, מבני פרצי עמנו, המתנסים להעמיד חזון ולשמות עינו של עולם. הרב ציודה, כשהוא היה מדבר על תנועת החסידות, כן, ארצי יהודה היה קצת מתנגד, אז הוא נתפס לתנועת החסידות, כן, כאילו ירח עצים קצת בתנועת החסידות, הוא היה מדבר על תנועת החסידות, אז הוא היה אומר, תנועת החסידות הרי, הרב ציודה כאילו אמר, היא התפתחה, וברגע שיש תנועה שהיא לא על בסיס של, של תורה, זה יכול להגיע למצב הזה שפתאום איזה רבה, איזה ינוקה, הוא אומר לאנשים זקנים וחכמים מה לעשות, ומישהו שמסתכל מתבונן מהצד, זה נראה לו מטורף. אז הרב ציודה היה בשיחה שלו על אחד העם, כן, אחד העם היה אחד מהכופרים הגדולים, כן? אז אחד משלושת, כן, מעמודי הכפירה של ההשכלה, אז הרב ציודה שהיה מדבר על אחד העם, אומר שמאיפה התחילה הכפירה שלו? כשהוא ראה איזה ינוקה אחד שאומר לזקנים, זה עורר אצלו איזשהו ביזיון בלב לכל מה שהתורה יכולה לגרום, לכל מה שהתורה זה, ומשם, כן, נפתחו כל מעיינות, כן, החזון שהוא לשמות עינו של עולם. אז הרב צפניה דרורי בספר שלו על אורות התורה, הוא פה מביא על הסעיף הזה את שתי הדוגמאות של אחד העם וביאליק, שביאליק היה לו נפש ספרותית והיה משורר וסובבה השגחה שהוא נפל לישיבת וולוז'ין, שזה מקום ליטאי, מקום שמייבשים את השכל, מייבשים את הלב, כן, לא, מפתחים את השכל, הרב חיים היה זה, אבל מייבשים את הלב, זה ביאליק, כן, ישב בוולוז'ין וכתב שירים אל הציפור. ואחד העם הפוך, הוא היה אינטלקטואל, והוא נפל למקום של חסידות, כן, החסידים, כן, הם אנשים חמים, אבל הם לא בונים שיטה, כן, ואז יצא שכל אחד ואחד, כן, בדיוק בא במגע עם זה, אז זה ודאי סדרה השגחה אלוקית שכנראה יהיה השכלה גם בעולם, כן, אבל ככה הוא אומר את זה. עכשיו אני חושב ש נכון שהרב, אז אני מתחיל למה שאני הסברתי בהתחלה, שלפי דעתי זה לא שהרב אומר שבכל פעם שאתה רואה מישהו שלא צומח מתורה זה הסיבה, אלא זה יכול להיות אחת הסיבות, ואומר הרב אצלי בדור שלי זה הסיבה המרכזית. עכשיו למה בדור של הרב זה נהיה הסיבה המרכזית? הרב לא מסביר, אני חושב שזה קשור למה שחזל אומרים, כל עוד שהיינו בגלות או לשעבר תורה אני נותן לכם, לעתיד לעבר חיים אני נותן לכם. מה הפירוש? לשעבר באמת התורה הופיעה בצורה כזאת של תורה, לעתיד התורה צריכה להופיע בצורה כזאת שהיא מחיה, כן, לעתיד לחיים אני נותן לכם. ובשלב המעבר הזה, מהשלב של תורה הזה, הנשמות, הקדוש ברוך הוא, יצמיח נשמות ונפשות כאלה, שהיום אנשים רוצים כבר להופיע את החיות שבהם, וגם כשהם לומדים תורה וחפשים את החיות שלהם, וכשהתורה לא מצמיחה את החיות שלהם ולא מתאימה לחיות שלהם, זה מה שיוצא, זה מה שאומר הרב. אבל זה מתאים כאילו לתופעה הזאת, התופעה הזאת היא במיוחד בולטת בשלב הזה של המעבר מהרזון של הגלות לבין התעוררות הנפש הגאולתית. ומזה באמת, זה מה שהיה קשה להתאים תורה שהיא תהיה ערה לשינוי הזה, כן, ואז היא הייתה בסופו של דבר מביאה רק דברים טובים. ובחילוק המקצועות השונים בסדרי הלימוד לפי תכונות הנפשיות השונות, אומר הרב, מה שאני אמרתי לגבי משה, אני יכול עוד? או אנחנו... מה? שלוש דקות. שלוש דקות. טוב, נשלים עוד. מה?
שבע דקות.
יש עוד דקות, 100%, אז נשלים. אומר הרב, אני הסברתי את הדברים בתוך תורה. בתוך תורה יכול להיות, אבל זה לא רק בתוך תורה, אלא גם ביחס בין תורה לדרך ארץ. אנחנו יודעים שתורה זה חשוב, אנחנו יודעים שדרך ארץ חשוב. אבל מה? האם האדם צריך יותר תורה או צריך יותר דרך ארץ? אומר הרב, הדבר הזה הוא באמת לא, אין פה שיטה טוטלית, מוחלטת. אלא זה משתלם. יש בן אדם שהדרך ארץ צריכה להיות העיקר אצלו, ויש אדם שהתורה היא צריכה להיות העיקר אצלו. וגם זה משתנה לפי החילוק הבני אדם. הרב רוצה כאן לתרץ שאלה שהראשונים שאלו, שפעם כתוב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, פעם האם זה אומר, כאילו הלשון הזאת, אם זה אומר שנחלקו הראשונים, מה העיקר? האם יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ זה אומר שהדרך ארץ זה העיקר והתורה זה רק תוספת? ומצד שני יש ממרות שאומרות שהתורה העיקר והדרך ארץ זה התוספת, זה הדבר הטפל. אז מה אחר? אז בראשונים זה מופיע בצורה כזאת, יש ראשונים שאמרו דרך ארץ עיקר, יש ראשונים שאמרו תורה עיקר. בא הרב בסעיף הזה ואומר, לא, זה משתנה מהתכונת הנפש של הבן אדם. יש בן אדם שנכון להגיד שהעיקר אצלו יהיה הדרך ארץ, ויש בן אדם שהעיקר אצלו יהיה התורה. הרי גם בתוך הדרך הארץ עצמו, אם האדם ימצא, ילך למקצוע, שהמקצוע לא יתאים לו, גם כשהוא, אז יעורר אצלו ניגודים, ובסופו של דבר הוא יעזוב את המקצוע הזה. זה מה שהרב מסיים פה את הסעיף. וחילוב המקצועות השונים בסדרי הלימוד, לפי התכונות הנפשיות השונות, יש מי שנטייתו חזקה לחוכמות מיוחדות, שגם הוא צריך ללכת לפי נטייתו הפנימית, ויקבע עתים לתורה. נכון, צריך לקבוע עתים לתורה, אבל אצלו הדרך ארץ יהיה עיקר. וזה וזה יעלה בידו, כי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כבר נסתפקו התוספות ישנים בשלי יומה בזה, מה יהיה עיקר ותפל? ואני אומר, אומר הרב, כאילו, ובכלל הדבר, תלוי לפי התכונה, בטבע הנפש של כל אחד ואחד. כלומר, זה הכרעה שאני אומר, שגם פה זה תלוי לפי ההתאמה. יש בן אדם שמתאים שהדרך ארץ יהיה העיקר אצלו, ויש בן אדם שמתאים שהתורה תהיה העיקר אצלו. כן? אז זה הסעיף הזה באמת, כן, שהרב ככה מסביר לנו את העניין הזה, שהוא כנראה דבר שהוא קריטי. אני לא יודע אם עכשיו גם בדור שלכם, זה כל כך קריטי הדבר הזה. כלומר, יש לי התלבטויות על זה, כן, אבל זה פעם אני אסביר לכם. כלומר, לא ברור לי שיכול להיות שזה עוד יותר קריטי מאשר בזמן הרב, ויכול להיות שזה פחות קריטי. צריך להתבונן בזה. טוב, כל טוב.